ערב טוב. קטונתי, אבל אני מרגיש חובה לפתוח את השיעור הערב אחרת קצת, בדקה אחת, שקשורה למותו ולהלווייתו של רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שלא ביקשנו להקדיש את השיעור. אני זוכר שבשנה שעברה בפרשת ויקהל עסקנו במסווה. השנה ניגע בדברים אחרים, ובין הדברים שעסקנו במסווה, המסווה של סוף פרשת כי תישא, שמתחבר לנו לפרשת ויקהל, עסקנו בשאלות מה בעצם הייתה מגמת המסווה שהשיב משה על פניו כאשר קרן אור פניו. והזכרנו כמה ניסיונות לפרש את הדברים, וביניהם הבאנו דבר מופלא בשם השפת אמת. אתמול בערב, לאחר ששמעתי על פטירתו יחד עם כל ישראל, הלכתי לעמוד שם קצת ליד גרם המדרגות לפני ביתו ולומר כמה פרקי תהילים ליד מיטתו, וחשבתי אז על הדברים האלה של השפת אמת, על ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. מצד שמאל, בראש העמוד, מתחת לפסוק שמובא כאן בהקשר אחר, ובאים הדברים האלו. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, שעה שהיה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. אמרה מפורסמת, מוכרת. בשם אבי אדוני זקני הרב הקדוש שפת אמת זצ"ל, אתה נצא ונחשוב כמה גדול היה רבם של הללו. זו שאלה ידועה מאוד. 80 תלמידים היו לו לרבן יוחנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. קטן שבכולן, כך כתוב, רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח משלי שואלים והוויות ודברי תורה כאלו ואחרים, וידע את התורה כמו שידע את התורה, וזהו קטן שבכולן. שם מסיימת הגמרא ואומרת, אם קטן שבכולן כך, גדול שבכולן על אחת כמה וכמה. ואז אומרת, גדול שבכולן הוא יונתן בן עוזיאל. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, שגדולתו הייתה כל כך עצומה שכל עוף שפורח עליו מיד היה נשרף. בגמרא הזאת, כשמגיעים העולם, העולם מתחלק בהבנתה. הליטאים שואלים שם מיד, כל עוף שהיה פורח מיד היה נשרף, מי חייב בנזקים? העוף היה נשרף, אז זה גרמה, זה גרמי, זה נזיק, מה עושים עם זה? סידים עוסקים באש, בשריפה, מה קרה, מה עשה בשמיים העוף שהיה נשרף מלמטה. אבל השפת אמת שאל שאלה אחרת לגמרי, לא מה עם העוף. אם יונתן בן עוזיאל כך, מה הייתה גדולתו של הרבי? קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי, גדול שבכולם כל עוף היה נשרף. אז מה הרבי היה? מה אפשר יותר? ואז הוא אמר כך, אתה נצא ונחשוב כמה גדול היה רבם של הלב. ברם, אצל הלל הזקן, לא היה העוף הפורח נשרף כלל וכלל, שכן האש הייתה יוקדת בקרבו פנימה, מבחוץ, לא היה ניכר דבר. זו המעלה מעל המעלה של כל עוף שפורח היה ניכר. הייתה אש אדירה, היא הייתה יוקדת פנימה. מבחוץ לא היה נראה שום דבר. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. אמר על זה כבוד קדושת בי אדוני זקני מרן אדמור אברמורכי אלתר זצל מגור, הבן של שפת אמת. זה היה טיבו של המצרים, ששם ששם משה רבינו עליו השלום על פניו, הוא הסתיר את קרני האורה של פניו כולן פנימה, כך שהאש הפנימית שלו לא תהה ניכרת מבחוץ. כשהיה מעביר ידו על נצחו, מיד היה נראה פשוט ורגיל. מי שזכה להסתופף דקה בתפילו של רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אלו הדברים המדויקים. זו אולי הסיבה ששום תואר בעולם לא יכל להכיל את האש הזאת שיקדה פנימה. זו אולי הסיבה שקשה בכלל לעכל איך ציבור בכזה גודל ובכזאת עוצמה ובכזאת כלל ישראליות חש איזו מין יתמות כזאת בשבי ארון האלוקים הזה שנשבע היום. והנה באמת השיעור הזה ולימודינו ועיסוקנו בתורה הזאת היום עילוי לנשמתו הטהורה. השאלה הראשונה שמטרידה את הפרשנים כבר הראשונים בפרשיות ויקהל פקודי היא השאלה המפורסמת על החזרות. בעצם לא פעמיים חוזרים על מלאכת המשכן, חמש פעמים חוזרים על מלאכת המשכן. מדברים על מלאכת המשכן בציווי הראשון בתרומה ותצווה, וכך מדברים על הציווי באופן כללי בתחילת פרשת כי תישא. אחר כך שוב הציווי לבצלאל, הסיפור איך בצלאל עושה, והתיאור שהכל נעשה בסוף. חזרות, חזרות על הציווי על מלאכת המשכן. הפרשנים שניסו להבין את עניין החזרות הלכו בדרכים שונות, ואני רוצה לגעת בתחילת הדברים בשתי נקודות בולטות בשוני בין הדברים שבהם עסוקים בחלק של לפני חטא העגל, בחלק של עד אמצע כי תישא, ובין אותם דברים בהם אנחנו עסוקים בויקהל פקודי. הנקודה הראשונה לא עוסקת בכלל במעשה המשכן, אלא בקשר שבין מצוות השבת למצוות המשכן. פעמיים מחברים את עניין השבת עם המשכן, גם בחלק הראשון עוד בפרשת כי תישא, וגם בתחילת הפרשה שלנו, פרשת ויקהל. בפעם הראשונה נאמרים הדברים כך, והם לפנינו במקור אחד בפרק למדל. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני השם מקדישכם. כדי שנמשיך, אך את שבתותי תשמורו, ראשי במקום, וזהו פשט הדברים, אך בהנגדה לדברים שנאמרו לפניכם. כל הפרשה שלפני עוסקת בחזרה הכללית על מעשה המשכן, ועכשיו כשסיימנו את החזרה הכללית על מעשה המשכן, מחצית השקל, הכיור, כל הפרק הראשון של כי תישא, אך את שבתותיי תשמורו, לאמור, אין מלאכת המשכן דוחה שבת, ויש כאן עניין של ציווי השבת. בעצם, וזה היה צריך להפסיק, כי על עצם מלאכת השבת, חובת זכור את יום השבת לקדשו, ואיסור עשיית מלאכה בשבת, כבר נצטווינו. נצטווינו על זה במשפטים וביתרו, ונצטווינו על זה עוד במראה לגבי דברים מסוימים בשבת. ובכל זאת, ממשיכים. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמך. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לשם, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. פסוקים מוכרים, חוזרים עליהם בכל שבת, ובפסוקים האלה בעצם אין מצווה. ושמרו בני ישראל את השבת, זאת קביעת עובדה, זה לא ציווי כפי שיש בזכור ובשמור שנאמרו בדיבור אחד, זה גם לא איסור של העושה מלאכה מות יומת, אלא זאת קביעת עובדה. שמרו בני ישראל את השבת. ובכל זאת מעניין להסתכל רגע בשמרו הזה בהתחלה, ולשים לב לי נקודה מעניינת. ושמרו בני ישראל את השבת, כל הפרשה הזאת מדברת בלשון של שמירה, לא של בחירה, היא מדברת על איסור עשיית מלאכה בשבת. ובאיסור עשיית המלאכה בשבת, איך שומרים את השבת? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותיו. מוזר מאוד. בעצם מה שנאמר פה בפסוק הוא מה לא לעשות. אבל שמירת השבת היא לעשות את השבת, כלומר לעשות את היום ליום ששובתים בו מעשייה. אך את שבתותיי תשמורו. אמרתי לכם עכשיו שתי פרשות וחצי מה לעשות, ובשבת תשמרו מעשייה. עשרות פעמים נאמר בפרשיות תרומה תצווה בתחילת כי תצא ועשית ועשו ועשית כן תעשו, ועכשיו בשבת אתם לא תעשו שום דבר, כל העושה בו מלאכה יומת. ועל הרקע הזה זה פלאי, מהי המצווה הזאת של השבת? לעשות. המצווה של העשייה שבאה לידי ביטוי באי העשייה של השבת. בפרשה שלנו שתי הנקודות חוזרות על עצמן בצורה אחרת. גם אצלנו מחוברת הפרשה של השבת עם המשכן, אבל הפעם בסדר הפוך. הפעם פותחת הפרשה בציווי השבת. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ותוך כדי קריאה נשים לב גם לנקודה השנייה. אלה הדברים אשר ציווה השם מה? לעשות אותם. זה פילי פלאות. ומהו הציווי? ששת ימים תיעשה מלאכה. לא ששת ימים תעבוד או תעשה מעשיך. תיעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. מה ציווה השם לעשות? את אי העשייה של שבת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. חלק מהפרשנים כל כך התקשו שאמרו אלה הדברים אשר ציווה השם בהמשך לגבי המשכן לעשות אותם. אבל פשט הכתובים הוא לא כך. אם רואים את זה על הרקע של הפרשה שראינו מקודם, גם שם אי העשייה היא ציווי לעשות. גם הפעם מחוברת השבת עם המשכן, אבל הפעם, וזו הנקודה המרכזית שאני רוצה שניתן עליה את הדעת, השבת קודמת למשכן. בפרשת כי תשא קודם המשכן לשבת, ואצלנו קודם ציווי השבת למשכן. ההיגיון הוא בפשטות כמו שהופיע בפרשת כי תשא. כי הרי אין כאן הפרשה עוסקת בענייני השבת, כמו שאמרנו, אלא בא להנגיד ולומר את העשייה הגדולה של בניין המשכן לא עושים בשבת. זה מתאים ביותר, כפי שזה נאמר בפעם הראשונה, זאת פעולת המשכן, אך את שבתותיי תשמרו. ולא, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וכו', דבר שאני כבר יודע מזמן, ובלי קשר, ופתאום לא תבערו אש בכל מושבותיכם. וללא קשר, אחר כך, בפרשה חדשה, וידבר השם אל משה לאמור את כל ציווי המשכן. אם באה הפרשה לומר בשבת לא עושים את מלאכת המשכן, זה סדר לא ישר, זה הפוך לגמרי. השתי נקודות עם כן. ראשית, הפכה התורה את הסדר בין השבת למשכן, למרות שההיגיון היה מחייב ללכת כסדר הראשון. שנית, לאי העשייה בשבת היא קוראת כל פעם בשם האקטיבי של עשייה, ובתוך זה מקופל כמובן הבירור הראשון שצריך לעשות, האם יש כאן משהו יותר מהותי בקשר בין שבת למשכן. אגב, בעל ספר חסידים, רב יהודה החסיד, בעלי התוספות, בעל ספר חסידים נוגע בנקודה הזאת, זאת אומרת, רעיון נחמד מאוד, במקום מספר 3, האב שמצווה לבנו מעשים, עוד מעניין, מה שחפץ שיעשה תחילה, יאמר לו באחרונה. כדי שהילד באמת יעשה, אז אם יש לו רשימה, מה שהכי חשוב אומרים בסוף, את זה הוא יזכור. מה שחפץ שיעשה תחילה, יאמר לו באחרונה. שהרי מלאכת המשכן נאמרה לו למשה תחילה, ושמירת שבת באחרונה. משה הקדים לצוות את השבת בתחילה. אולי מה הוא מתכוון כאן? האם משה מקדים לצוות לישראל כדי שיעשו כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו? או שכך הקדוש ברוך הוא רצה שמשה יבין? אבל זהו משל, הוא אגב אומר אחרי זה הערה שלא בדקתי אותה, אבל כנראה אם הוא אומר זה נכון, וכן החלומות, שאדם רואה באחרונה קרוב להיות תחילה, ומה שרואה בתחילת הלילה יתקיים באחרונה. כך בספר חסידים. אז משה הקדים את המשכן בהתחלה, ואז בתשקיף זה יוצא הפוך. אבל זה מחייב עוד הבנה. למה באמת נשתנו הדברים מעבר לדברים האלה? במקום נוסף שאנחנו פוגשים שינוי, הפעם הוא בתוך מלאכת המשכן, המקום הנוסף הוא בכיור. מיד אחרי תחילת פרשת כי תישא, במחצית השקל עוברים לפרשת הכיור, ועשית הכיור נחושת במקור 4, וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, קידוש ידיים ורגליים של כהנים. עשיית הכיור, בשונה מהרבה מאוד דברים אחרים, מופיעה עם דבר נלווה. במקור 5 מופיע הביצוע בפרשה שלנו בפרשת ויקהל, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, עד כאן בדיוק הציווי, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. וראשי מיד שם לב שכאן זה מחייב הבנה. זה לא נאמר בציווי. בציווי נאמר לעשות כיור נחושת וחנו נחושת. אבל הכיור הזה נעשה מאיזשהו מין חומר בעל שם מוזר, מראות הצובעות אשר צבעו. וראשי מביא שם מדרש, במראות הצובעות בנות ישראל היו בידם מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. סיפור מוזר מאוד, ראשי מעריך בו בפרשה שלנו, על פי המדרש במקום, שכאשר נגזרה הגזירה במצרים על כל הבן הילוד ואנשים פרשו מנשותיהם, אז בנות ישראל, נשים צדקניות שבאותו הדור שבזכותן נגאלו ישראל, הגמרא מתארת באריכות במסכת סוטה מה הן בדיוק עשו, ועליהן נאמרים הפסוקים בשיר השירים, תחת התפוח אור ארפיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך, תימני כחותם על יבך. הנשים הן אלו שגרמו לבעליהן שיחזרו אליהן, והן היו מתקשטות עם המראות האלו, ואם המראות האלו הצליחו להעמיד את צבאות ישראל. ולכן המראות האלו נקראות מראות הצובאות. ואת הכיור עשו ממראות הצובאות. ראשי, חלקו מובא כאן, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא למדבת המשכן. והיה משה מואס בהם, מפני שעשויים ליצר הרע. זה היה דבר חשוב, אבל זה עשוי ליצר הרע, להנציח את זה, אגב, איפה? בכיור המיועד לקידוש ידיים ורגליים. במקום המיועד לטהרה של הגוף. שם ננציח את מראות הצובאות, ומשה מואס, ודוחה את הנשים עם הנדבות האלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אילו חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. אילו מראות הצובאות. שינוי בכלי הזה של הכיור, אבל השינוי הזה בכלי של הכיור עומד חריף, ואולי יכול להסביר למה משה כל כך מפחד ממראות הצובאות, מול מה שמשה מתכוון ומתנהג ביחס לכל שאר הנדבות. וכאן תזכורת קצרה. אנחנו מכירים את נדבת מחצית השקל שעסקנו בה בשבוע שעבר בשיעור. ממנה בנו את אדני המשכן. אחר כך יביאו ממנה גם את קורבנות הציבור. את הכלים בתוך המשכן הביאו מצורת נדבה אחרת לגמרי. לא עוד ממחצית השקל שהעשיר לו ירבה והדל לו ימעיט, אלא איש, איש כפי נדבת ליבו. האנשים על הנשים כולם מביאים את נדבותיהם. מראות הצובאות האלו אינן אלא תיאור של עד כמה מביאים את הנדבות האלו כל אחד ואחת ממה שיש לו הכי פנימי, הכי עמוק, נדבת לב. ואז מגיעים לשלב בפרשת ויקהל, והוא חוזר על עצמו גם בפרשה הבאה בצורות רבות, שיש כבר מספיק כסף. הפסוקים במקור 7 מתארים את הקריאה שעוברת במחנה, ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים, ויאמרו אל משה לאמור, מערבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. מביאים יותר מדי. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ואותה. מראות הצובאות היו דוגמה לנדבה עד כמה היא באמת פנימית וגדולה. אבל מאידך הפסוקים האלו מתארים שברגע מסוים עוברים את הגבול עם הנדבות, ואז יוצא קול ואוסר להמשך הבאת הנדבות. למה האיסור הזה? ובעצם לא רק למה האיסור הזה, גם אם האיסור היה מבחינה טכנית חשוב, כי מספיק הנדבות, הספיקו, למה הסיפור הזה חשוב? מן הסתם קיבלו נדבות כסכום שהיה צריך לבניית כלי המקדש. הרמב"ן מסביר, הזכיר הכתוב מרבים העם להביא בשביל שני דברים. לשבח את העם המביאים בנדבתם, ולפאר החכמים בנאמנותם. העם מביא, וזה שבחו, ומביא ומביא ומביא, והנאמנים, החכמים, נאמנים ולא לוקחים שום דבר יותר ממה שזה. והפסוק הזה, או הפסוקים האלה, באו לתאר את שני השבחים האלה. את שבחו של העם התורם, ואת שבחם של החכמים הנאמנים. וגם הנגיד עליהם משובח בזה שהעביר כל במחנה למונם, כי אין לו חפץ בכפם ובהבם כשאר המושלים בעמם, כעניין שאמר לא חמור אחד מהם נשאתי וכו'. לא, הפסוקים האלה, אומר הרמב"ן, מתארים את גדולתו של העם, את גדולתם של החכמים ואת גדולתו של משה. זה לא קשור למשכן, זה לא קשור לציווי המשכן דווקא, זה מתאר את הגדולה של האישיות הזאת. אין לו שום עניין ומעבר למה שהוא חייב למשכן עצמו, וזה באים לתאר הפסוקים. אבל נדמה שהפסוקים האלה באים אולי לתאר יותר, כי הם חוזרים, או העיקרון הזה של לא לעשות יותר ממה שציוו, חוזר בשתי הפרשות האלו אין סוף פעמים. ככל אשר ציווה השם כן עשו ויעשו בני ישראל, ככל אשר ציווה משה, פעם אחרי פעם הציווי הוא בדיוק כפי שנצטוו, ולא יותר. כאן נדמה לי מתחילה הנקודה המבחינה בין שני השלבים במשכן. כדי שנתחיל אותה רק נראה את ההערה הזאת שמציע כאן הנציב בפירושו העמק דבר, ואחריה ננסה לראות הכל יחד. הוא אומר את הדברים דווקא בפרשה הבאה: בתכל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל שוב ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. ויעשו בני ישראל, אומר הנציב, ככל וגומר כן עשו, באשר ידוע שישראל נתאבו מאוד שתהיה השכינה שרויה בתוכם, כמו שכתוב בפרשת כי תישא. היה עולה על הדעת שבשביל זה השתדלו לעשות הכל. זו כבר הערה מסוג אחר לגמרי. לכן פירש הכתוב שרק כאשר ציווה השם כן. כאן אולי מתחילה הנקודה שממנה נחזור רגע לכיור ונחזור אחורה לכל הדברים. עם ישראל, אומר האמת דבר, השתוקק למשכן הזה, אנחנו רואים עד כמה בכל הדברים הקודמים, והיינו מצפים שהשאיפה לנדבה, כפי שאנחנו מבינים בדרך כלל בפסוקים, היא מפני שהם כל כך משתוקקים להשראת שכינה, ובאה התורה ומגלה זה הרבה יותר עמוק. זה לא איזושהי שאיפה אקסטטית פנימית גדולה של אנשים שרוצים השראת שכינה בכל מחיר. זוהי שאיפה עמוקה של אנשים המבינים שהשראת השכינה תחול כאשר הם יעשו על פי הציווי את מה שהם מסתובבים. אם בדרך כלל אקסטזה גדולה של עבודת השם יוצרת פריצה ממסגרות, הרי שפרשות ויקהל פקודי באות לתאר עד כמה בעצם בני ישראל מגיעים לעבודת השם הזאת מתוך ובתוך המסגרות האלו של הציווי. המילה מסגרות איננה המילה המתאימה, אנחנו מיד נגיע לזה בהמשך. נדמה לי שכדי להבחין בין מה שקורה בחצי הראשון של המשפט ובין מה שקורה בחצי השני של המשפט, חייבים לחתוך את הדברים באמצע עם חטא העגל. כבר הזכרנו פשוטם של הכתובים, כך הרמב"ן הולך ופרשנים אחרים, שמיד אחרי מתן תורה מצווה משה על המשכן ולא אחרי חטא העגל. ואחרי שהוא מצווה על המשכן ועל אחת שבתותיי תשמורו, על הפסוקים שקראנו במקור הראשון, והוא מסיים את ציוויו על המשכן אחרי זה בא חטא העגל, כפי שזה הולך בספר עצמו, באמצע פרשת כי תישא, ואחרי חטא העגל הוא מעביר את הציווי שהוא נצטווה על המשכן לפני חטא העגל לעם ישראל. עם ישראל חוטא ביום ה-40 מו' בסיוון, ב-17 בתמוז כשמשברים הלוחות, אבל כבר בלוחות האלו הראשונים מקבל משה את הציווי על המשכן. אחר כך, אחרי שעם ישראל מתרצה, הקדוש ברוך הוא מתרצה, וסלחתי כדבריך, ועוברים 40 יום מראש חודש אלול עד יום כיפור, ויורדים עם הלוחות השניות, אז מעבירים את הציווי מעשית על המשכן, ומתחילים בעבודת המשכן במוצאי יום הכיפור. מסיימים אותה בראש חודש ניסן ביום השמיני. זהו החורף שאחרי מתן תורה. חטא העגל הוא אם כן המקום, הדבר שנמצא באמצע, על פי הדרך הזאת, בין הפעם הראשונה שבה אנחנו עסוקים במשכן, לבין הפעם השנייה. והמשכן הוא לא תוצר של חטא העגל. בדיוק הפוך. הוא שיאו של ספר הגלות והגאולה. השיא של עם גולים שהולך להגיע לגאולתו היא בהשראה של השכינה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. רק שחטא העגל גרם למשהו בעצם. עסקנו מעט בערב רב, מסתובב שם בתוך חטא העגל, ואולי נגיע אליו שוב אחר כך, אבל חטא העגל עצמו הוא נדמה לי הנקודה המבחינה שיוצרת את הזהירויות הגדולות בפרשיות החזרות. חז"ל תיארו את אופייה של האומה בביטוי אופי של אומה במשפט קצר ומופלא במקור אחד. אבא בר אח, המורה בירושלים, אין את יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. נטבעין לעגל ונותנים, נטבעין למשכן ונותנים. האופי הזה מתברר בחטא העגל במציאות. וכאן מתרחש הדבר הבא. כשהקדוש ברוך הוא ציווה על המשכן מקודם, עם ישראל ילך ויעשה את המשכן. משה רבנו יורד עם הלוחות, עם הציווי על המשכן, ומגלה את העגל. בעל המשך חוכמה ומאיר שמחה מדווין מתאר באריכות מדוע שובר משה את הלוחות. עיקר הטענה שלו היא ששבירת הלוחות מפני שמשה רואה כאן בעיה בסיסית. העם הזה עדיין לא יכול להגיע למצב שבו עבודתו את הקדוש ברוך הוא היא בהתבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. אם הוריד לו את הלוחות, אומר המשך חוכמה, ביטוי נורא, יחליף את העגל בלוחות. הוא יעבוד את הלוחות, לא עבודה זרה. הוא יקיים את המצוות הכתובות בלוחות, אבל לא מתוך התחברות עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקי הלוחות האלה. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. בדרך כלל הפרשנים מסבירים במה שיחת עמך. בהמשך, באו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה. המשך חוכמה מסביר אחרת לגמרי. נפלא. לך רד, כי שיחת עמך. במה שיחת עמך? הם חושבים שאתה העלית אותה מארץ מצרים. לך רד כי שיחת עמך במה אשר העלית מארץ מצרים. המחשבה הזאת זה מה ששיחת עמך. כשהם חושבים כך, הדבר המרכזי שצריך להבהיר להם הוא חזרה למצב של שירת הים. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ובזה שגם משה הוא עבדו. והידיעה הבסיסית הזאת אחרי 40 יום ו-40 לילה נשחקת בשוליים מסוימים. והשחיקה הזאת עוברת פנימה. וכשהשחיקה הזאת עוברת, ישנה סכנה עצומה. אופייה של אומה זו, שיתנדבו לעגל כמו שיתנדבו למשכן. עכשיו צריך לבוא אל אומה זו וללמד אותה את מה שאי אפשר היה, את מה שהיא לא קלטה. והיה ניתן לעשות לפני חטא העגל, אבל במצב שירד אליו העולם אחרי החטא. עכשיו צריך לבוא בלוחות השניות. עם הלוחות השניות, לבוא אל האומה הזאת במצב הזה של אחרי חטא העגל. אחרי סלחתי כדבריך, אחרי הסליחה, אחרי הכל, אבל עם הטראומה הזאת של העגל מאחורי. במצב הזה צריכים דבר ראשון לחזור ולהסביר את התמימות, את ההתחברות המוחלטת לקדוש ברוך הוא ולא לשום דבר באמצע. עשיית המשכן היא עשייה של נדבה ונתינה והתרגשות עצומה והתקשרות להשראת שכינה מתוך עשייה, מתוך אקטיביות. לפני חטא העגל נצטוו ישראל על עשיית המשכן, ואחרי עשיית המשכן נצטוו על השבת. אחרי עשיית המשכן באו ואמרו להם, אך את שבתותיי תשמור. העשייה שבמשכן, הפעולה, האקסטזה הזאת, הייתה עדיין טהורה לחלוטין. לא את עצמי עבדו. לא את השאיפות שלי מתוך עצמי. אלא את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. כשעבדתי רק את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, הרי שככל שאני הולך ונותן 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 בתוך המשכן, אני יותר ויותר ויותר מתקרב בהשראת השכינה. ואז צריך לבוא ולומר לי, אך את שבתותיי תשמור. יש גם אות אחר בינך ובין הקדוש ברוך הוא. עוד שבו אתה לא צריך לעשות שום דבר. עוד שהעשייה היא העשייה. העשייה היא הכניסה לתוך עולם שאין בו מלאכה, והכל נראה בגדלותו. מזמור שיר ליום השבת, לא מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם. הזכרנו את הדברים יותר מפעם. יש עניין אחרי העשייה האלוקית של ששת ימי המעשה להתחבר באי עשייה ולהרגיש את השבת. אחרי חטא העגל הכל מתהפך. לפני שמצווים את בני ישראל לנדב למשכן, להוציא את הזהב ואת הכסף, באים ואומרים להם שהשראת השכינה היא קודם כל לא במה שאתה עושה כי אתה חש את זה, אלא במה שהקדוש ברוך הוא קבע ואתה צריך לחוש את זה. פותחים קודם כל בשבת, רק אחר כך עוברים לעשיית המשכן. קודם כל ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת כל העושה בו מלאכה יומה. עכשיו פונים אל בני ישראל ומלמדים אותם מהי השראת שכינה, לא מתוך העשייה שלהם, אלא מתוך זה שהם מקבלים את הקדוש ברוך הוא עצמו, את ציוויו. אחר כך אפשר לעבור לעשיית המשכן. כך התהפכו הדברים. ובמקום שנצווה קודם על המשכן ואחר כך על השבת, נצווה קודם כל על הידיעה שלא אני בפעילות הדתית פולחנית כזאת או אחרת שלי יותר השראת שכינה, אלא אני בקבלת מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ובהתחברות הכי פנימית לגלות את מה שהוא רוצה ממני. מרבים העם להביא, ויקלה העם, והמלאכה הייתה דיים. הרמב"ן הסביר, והמלאכה הייתה דיים. משבחים את העם, משבחים את משה. הנציב הוסיף, לא רק משבחים את העם ואת משה, משבחים את העם שיודע לעשות את המלאכה רק כאשר צווה. יש כאן תוספת נוספת לדברים מופלאים שכותב הרב חרלה, חלקם נמצא במקור 13. חטא העגל היה על ידי שדימו בנפשם שאפשר להם ללכת אחרי הרגשים עצמיים. ולפיכך היה נדרש שנדבת המשכן הבאה לכפר על נפשותם תהיה כולה מצד הציווי, ולא יתערב בזה שום זעזוע חומרי והתפעלותי. לכן כשראו החכמים שמרבים העם להביא, חששו להתעוררות החומר שיכולה להביא עליהם אסון גדול ונורא. ואולם זאת הייתה ההבנה, שתכף כשבא הציווי להפסיק את ההבאה, מיד ויקלה העם מהביא. לא השבח של הנאמנים שהפסיקו לקחת, אלא זה היה לעד כי אין ההתעוררות מצד החומר, כי היא מצד התבטלותו אל הנשמה, מיד אסביר. שאילו היה זה רק מצד רגשי החומר, לא היו ממהרים וזריזים להפסיק תכף ומיד. ייחוסם של ישראל הוא לא רק במה שהם עשו את המשכן, אלא לא פחות מזה במה שהם הפסיקו כשהם נצטוו להפסיק. מיום כיפור ועד ראש חודש ניסן בונים את המשכן, ובחנוכתו מתרחש האסון של נדב ואביהו. נדב ואביהו שמקריבים אש זרה, ומה זר באש שלהם
אשר לא ציווה השם אותו. הגבול הדק בין עבודת השם התמימה שהיא מצד הנשמה לבין התוספת שלי הוא הגבול שמבחין בין אש זרה לריח מכוח אישה להשם. חוט דק מאוד. הפעולה במרכאות הדתית פר הראשונה נעשתה כבר על ידי חווה. שהיא החליטה לגזור באותה שנייה שהיא מפסיקה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן הטבעי ביותר, היא מתחילה לדבר על מסגרות נוספות של שמירות שהיא לא מצטוותה עליהן אולי. ספר בראשית קורה שם דבר מפליא. המילה הראשונה שבה מייחס הקדוש ברוך הוא התייחסות לאדם היא המילה שבה אנחנו עסוקים בשיעור הזה. ויתב השם אלוקי על האדם. מכל עת הגן אכול תוכל. הנחש, בלי שחווה שמה לב בכלל, מצליח לעשות את הדבר הנפלא והנורא ביותר רק בשינוי מילה קטנה. יאמר הנחש אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. זה כל ההבדל. המצווה היא מה שהוא חלק ממני. המצווה היא הוראות השימוש שהיצרן יצר בי. היא הדבר המתאים לי ביותר. החוק הוא אותו חוק שחקק בטבעי הקדוש ברוך הוא שהקיים אותו. הוא לא איזושהי אמירה נורמטיבית, חיצונית, חוקית במובן של היום, כמו כל חוק המשתנה בצורה כזאת או בצורה אחרת. המפגש הראשון של הקדוש ברוך הוא עם האדם שיכל להיות המפגש שכולל את האדם עד הסוף. ויצב השם אלוקים על האדם. את כל המצוות יש כאן בפסוק הזה. והוא מצווה עליו, מכל את הגן אכול תוכל. הוא גם אומר לו רק דבר אחד, שממנו אתה לא יכול, כי אתה לא צריך, כי לא נכון לך, כי ציוויתי שלא תוכל. חווה שהתנתקה מהאלוקות הטבעית הזאת עושה גם את הטעות הידועה השנייה של איך אומר הנחש אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. כבר עסקנו בזה בבראשית. שקרן, הרי אלוקים אמר בדיוק ההפך. הוא אמר אכול תאכל מכל עץ הגן, בדיוק את ההפך ממה שאתה אומר הוא אמר. אבל אז היא עונה את התשובה שלה. ותאמר האישה, מכל עץ הגן, מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים, לא תאכלו ולא תיגעו. ולמה האמר אלוקים לא הופיע בהתחלה? ומי אמר לאכול? לא אלוקים. אבל כאן היא הרי עשתה את התרגיל הידוע שלה. כאן היא ענתה לו, מה אתה אומר? אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. כלומר, מה כן אוכל? כלומר, לשיטתך ממה נחיה? החי עוד לא הותר בכלל? אלא בעצם אתה הנחש בא ואומר לי דבר אחד, נכון שאי אפשר לחיות כמו שרוצים כשעושים מה שהאלוקים אומר? נכון שאי אפשר לחיות? וחווה עונה את התשובה שבה היא נופלת במוקש. אל תגזים. אפשר לחיות. אלוקים מפריע. אמר אלוהים לו. לא תאכלו, לא תיגעו. אבל אפשר לחיות. מפרי את הגן נוכל. כי אנחנו בני אדם. אנחנו נורמלים. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו. אנחנו גם דתיים, סובלים קצת, אבל לא כמו שאתה אומר. הלא תיגעו הוא הצורך הדתי החיצוני שבו האלוקים איננו המצווה הנמצא בי בתוכי, והמצווה היא הדבר המתאים לי ואני עושה אותו רק מפני הציווי. אלא אלוקים הוא איזשהו צורך חיצוני שאני מבטא אותו בכל מיני צורות. ריחת העגל צריך להקדים לעשיית המשכן את חובת אי העשייה. לגלות לנו גילוי. גילוי שאגב קורה רק בלוחות השניות. בלוחות הראשונות נאמר זכור את יום השבת לקדשו. שם נאמר זכור את יום השבת לקדשו, והטעם הוא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשו. בלוחות השניות נאמר שמור את יום השבת לקדשו. שם נאמרת הסיבה אחרת לגמרי. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ויפדך השם ויוציאך השם אלוקיך משם. על כן תיבך השם אלוקיך לעשות את השבת. הלוחות השניות כבר לא עוסקות בשבת הפנימית המתאימה לעולם כולו כמו שיכול היה להיות לפני חטא העגל. אלא בשבת שאחרי חטא העגל. בשבת הזאת שבה עוסק העם הזה בלאומיותו וזוכר את יציאת מצרים, וחייב לזכור קודם כל שלא משה העלה אותך מארץ מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא הוציא אותך מארץ מצרים. השבת הזאת שנצטווית לעשות בא לומר לך שהעשייה הגדולה ביותר שאתה עושה היא אי העשייה וההזדהות עם העשייה האלוקית שאתה חלק ממנה. ברגע שאתה חלק מן השבת הזאת, אתה יכול להיכנס למשכן, ועכשיו כשתעשה את המשכן, תעשה אותו כמצווה, ולא מפני שאתה רוצה לעשות. איך תאר רבי יהודה הלוי בכוזרי כשהוא מדבר על מצוות השם שקשורות למשכן? הוא עוסק בתשובות לקראים. המלך טוען מול החבר שהוא רואה שהקראים משתדלים יותר בעבודת האל, עושים יותר השתדלויות, קורבנות, עניינים. רבי יהודה הלוי אומר לו, ראינו כאלה שעושים עוד יותר. אבל עבודת האל לא נמדדת בעשייה שלי. אולם כבר אמרתי, כי אין להתקרב אל האלוה כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמם. כי הוא יתברך לבדו יודע שיעורן ומנותן וזמנן ומקומן בכל הקשור בחיובים האלה. אשר רק בהשלמת כולם יירצה האדם לפני האלוה וידבק בעניין האלוקי. כמו שהיה הדבר במעשה המשכן, אשר בכל אחת ממלאכותיו, ויעס בצלל את הארון, ויעס כפורת, ויעס יריעות, נאמר, אבל איפה נאמר, ואת זה רב יהודה הלוי לא אומר מפורש, אבל כאן ממש נדמה שזה הפשט. כאשר ציווה השם את משה, זה נאמר בחלק השני, בחזרות, בויקל פקודי, רצונו לומר בלא תוספת ובלא מגרע. אם כי אין בכל המלאכות ההן אף אחת שתהיה מחויבת לפי שכלנו וסברתנו. וכן נאמר שם בסוף הסיפור, ויער משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותה משה. ועכשיו ניתן להבין, ויברך אותה משה, מה בירך אותם אומר רש"י? יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. איך תשרה שכינה במעשה ידיכם? כי עשיתם אותם כאשר צוויתם, כן עשיתם. אחרת לא יכולה לשרות שכינה. אחרת זה עגל. פרשת ויקל פקודי באו לאמת את זה שעם ישראל התחיל לתקן את חטא העגל. אופייה של אומה שנותנת למשכן כשהיא נטבעת ונותנת לעגל כשהיא נטבעת, בא לגלות שהמשכן הפך להיות חלק מהותי מהם. פתחנו את הדברים בשפת אמת בעניין אחר, אני נזכר בו באותו הקשר. יש מדרש נפלא על הפסוקים בהפטרות הנחמה. הפסוקים בהפטרות הנחמה אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, עזבני השם, תומר ציון, עזבני השם והשם שכחני. הקדוש ברוך הוא עונה לה, תשכח אישה עולה, נרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחי. אומר שם המדרש שהזכרנו אותו פעם, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, יש שכחה חלילה לפני כיסא כבודך. אמר לה, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, אין שכחה. אמרה כנסת ישראל ריבונו של עולם, אם אין שכחה לפני כיסא כבודך, שמא חס ושלום לא תשכח לי מעשה העגל. אמר לה, גם אלה תשכח. אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. גם אלה תשכח. אמרה לו ריבונו של עולם, הועיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שמא תשכח לי מעמד הר סיני ועשרת הדיברות. אמר לה, ואנוכי לא אשכח. מדרש נפלא, הסביר השפת אמת, אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. את יודעת ואני אגלה לך, האלה זה לא חלק מהותי ממך, האנוכי כן. האנוכי זה אף, זה לא אשכח. האלה יכול ללוות אותך 3,000 שנה, אבל זה לא אף. זה קליפות, זה לא אף. גם אלה תשכח. ראיתי מי שאומר שגם לריבוי איזה. יש כל מיני אלה, ואת הגמים האלה תשכח, ואנוכי לא אשכח. הציווי, הזכרנו בכוונה בהתחלה את המושג מסגרת, הוא לא המסגרת. המסגרת היא הביטוי הכי לא נכון לציווי. הציווי הוא המיצוי הכי פנימי, הכי אישי, הכי שייך לאדם, המבין את זה שמה שהוא עושה הוא עושה מפני שכך ציווה אותו היצרן לעשות מהיכרותו אותו, כי חלק אלוה ממעל שבו עושה. שמרתם את המצות, אל תקרי את המצות אלא את המצוות. שומרים מצות שהם לא מחמיצים. מצווה שמחמיצים אותה, מחטיאים אותה, היא כמו החמץ של המצה והחטא של המצווה. ככה מסיים רבי יהודה הלוי וכאשר קלטה כל המלאכה שכנה שם השכינה, הועיל והושלמו שני העניינים שהם עמודי התורה. האחד, כי התורה באה מעם האלוה. זה אותו רבי יהודה הלוי שמעט מאוד באותו מקום ליד זה אומר שאין בין הקרובים להבדיל אלף אלפי הבדלות לבין העגל, אלא דבר אחד, שעל זה צובנו ועל זה לא צובנו. ותוריד מעט מהציווי שבקרובים ויהיו הקרובים חלילה לעבודה זרה הגדולה ביותר. כי הציווי הוא מה שעושה אותי שייך מהותית לבאנוכי לא אשכחת. האחד, כי התורה באה מעם האלוה, והשני, כי נתקבלה בלב שלם את כל העדה. כי אכן הוקם המשכן במצוות האלוה, ומעשה המשכן נעשה בתכלית החריצות והרצון על ידי כל הקהל, כמו שנאמר, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אבל לא רק החריצות, אלא כל זה נעשה כאשר צובה על ידי האלוה. לכן מתחייב גם תכלית חיוב שכון השכינה בתוכנו. מתחייב תכלית חיוב, זאת אומרת, עכשיו זה כבר אוטומטי. זה לא יכול לא לבוא. כי אם אני עושה את עצמי אני, אם אני מקבל את האלוה שבי במצוותו, הרי שהשכינה שרויה בי. לכן מתחייב שכון השכינה בתוכנו. יר משה והנה עשו ככל אשר ציווה השם כן עשו ויברך אותה משה יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אולי לכן כל החזרות הארוכות האלה כדי לברר רק את הנקודה הזו. המשכן שהעגל יכל להפוך אותו מהשראת שכינה לעבודה הזרה הגדולה ביותר. אחרי שנתרצה הקדוש ברוך הוא והתחילו בני ישראל לעשות אותו למחרת יום הכיפורים שאחרי מתן תורה, עשו אותו כאשר ציווה והתחיל חטא העגל להיות מתוקן. הזמן קצר, דבר כבר, אבל במילה אחת לכיור. בכיור מזה פחד משה. משה רבינו ידע יפה מאוד את הסיפור על מראות הצובעות. האם יש מישהו יותר ממשה רבינו עצמו שחייב לסיפור הזה את עולמו ואת ישועת ישראל כולם? האם לא משה רבינו עצמו הגיע לעולם רק אחרי שאמרם פורש מיוחדת לפי עצת ביתו? ולפי עצתה חוזר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. משה רבינו לא מבין מה היו מראות הצובעות, ממה הוא פחד. אותו הרב חרל"פ אומר כאן דברים נפלאים, צריך הרבה מאוד להרחיב בזה, זה שייך לציוויים של נשים ולציוויים של אנשים, וזה נושא בפני עצמו, אבל הדברים כאן הם דברים ברורים בפני עצמם רק בקריאה גם. בראשי, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא יקרו מלהביא למצוות המשכן. והיה מועט משה בהן מפני שעשויים ליתר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל כי אלו חביבים עליי מן הכל שעל ידיהן העמידו אנשים צבאות רבות במצרים וכו'. הגם שאף משה ידע ממפעלות הנשים במצרים, בכל זאת חשש שמא הייתה מעורבת בזה התעוררות חומרית. לא יכול להיות שלא. הכל קדוש, הכל טהור, אבל אנחנו בני אדם. איך אומר דוד המלך? כי בחטא יחמתני אימי. אנחנו בני אדם, משהו פה הוא עם נגיעה. משהו פה הוא לא התבטלות מוחלטת של המצווה למצווה. וזה עלול להביא לידי קלקול מוח את העגל. ולזאת הודיע לו הקדוש ברוך הוא שרק הוא יודע מסתרות. כי כל כוונתן של הנשים בקישותן לפני בעליהן הייתה כולה קודש להשם, בלי שום עירוב של התעוררות חומרית. ומתוך זה יש לראות נוראות צדקות הנשים במצרים, שגם על עניין זה שנאמר עליו ובחטא יחמת נעימי, כל העניין הזה של אישות שאי אפשר לנתק אותו מהאני, מההתעוררות החומרית, היו הן מזוכחות בתכלית הזיכות, והיו ראויות שישראל יגאלו בזכותן, כמו שאמרו חז"ל, מסחר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו אבותינו ממצרים. עניינן של נשים במצרים הוא עניין בפני עצמו, שצריך עיסוק בפני עצמו, אבל אולי זה גם פותח פתח להבנה מסוימת בחלוקה בחיוב מצוות בין נשים לאנשים. דווקא מתוך הדברים שאמרנו עכשיו, מתוך הזיכוך הזה שמתואר כאן בסוף, אבל הנושא הזה ששייך לנשים צדקניות שבזכותן יגאלו ישראל ושייך למצוות כולן, הוא עוד נושא אחר בפני עצמו. לנו אין אלא אולי את הנושא הזה של החזרות. כל החזרות הארוכות האלה שהרמב"ן תיאר, שבאו מפני שהקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל ומפני חיבתן חוזר על הדברים, החיבה הזאת אולי עומקה הוא הבירור של תיקון מה שהתרחש בחטא העגל. התיקון שהתרחש הוא בזה שכל אשר עשו, עשו כאשר צוו, וכאשר עשו אותו כאשר צוו, יכלה לשרות שכינה במעשה ידיהם, ואמר להם משה, יהי נועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה. ערב טוב.